רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, המזמין את מאזיני רשת עושים היסטוריה לקונצרטים של התזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה בהנחה מיוחדת. את נגני המרכז למוזיקה ירושלים אני לא צריך להציג למאזיני הפודקאסט, שכן אלו ליוו אותנו בכישרון רב בפרקים שהקלטנו בשנה שעברה בצוותא. כעת אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה עם המרכז למוזיקה ירושלים, המציע למאזיני הרשת כרטיסים במחירים מיוחדים לקונצרטים של הפילרמונית הישראלית הצעירה בירושלים, תל אביב וחיפה. לא רק שתוכלו ליהנות ממוזיקה קלאסית מעולה, בניצוח מנצחים מובילים ובביצוע טובי הנגנים הצעירים בישראל, תוכלו גם לתמוך בחינוך למצוינות במוזיקה וגם ברשת שלנו. לרכישת כרטיסים בהנחה מיוחדת, לחצו על הבאנר של המרכז למוזיקה ירושלים באתר הבית ranlevy.com, ואל תשכחו לרשום את קוד ההנחה עושים היסטוריה כשאתם מבצעים רכישה באתר.
גיל חובב הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט החדש יחסית שלי, גיל חובב אוכל ישראל. מדי שבוע נדבר על כל מה שאפשר לאכול בכל המקומות שבהם אפשר לאכול, כלומר, תמיד נדבר על מסעדה שווה, תמיד נדבר על מתכון שכדאי להכין בעת הזו, ולסיום גם על משהו שכדאי או לא כדאי לקנות. אני גיל חובב, 25 שנה מבקר מסעדות, ואני רוצה להתחיל, תאמינו או לא, במסעדה שריגשה אותי כל כך, שאני אומר, זאת אחת הפעמים הנדירות ב-25 שנה, שכל כך התרגשתי ממסעדה שנפתחה בישראל. מסעדה נקראת לונה, היא נמצאת, תאמינו או לא, בנצרת. עכשיו, מה הייחוד הגדול של נצרת? מה היא תרמה לאנושות? קודם כל את ישו, שנית את הקבבים על מקלות הקינמון של דו-חול בדיאנה, ולידיעתכם, למי שעוד לא שמע, דו-חול כבר לא נמצא בדיאנה, אז אל תגידו, וואו, נסעתי לדיאנה ואכלתי את הקבבים של דו-חול, כולם ידעו שאתם משקרים, כי הוא כבר לא שם. אבל תרומתה החשובה ביותר של נצרת לישראליות היא כמובן פיתוח המושג פקק תנועה. נצרת היא עיר פקקי התנועה, אתם מגיעים לשם, דבר ראשון 20 דקות אתם מחכים בכניסה לעיר כדי להגיע לכיכר המעיין, ואז אתם מגיעים לכיכר המעיין ומגלים שאין שום חנייה בכיכר המעיין, ולכן צריך לבלות עוד 20 דקות בדרך ליציאה מהעיר כדי לצאת ולאכול במקום ליד נצרת, ואז להגיד שאכלת אצל דוחול את הקבב על הקינמון, למרות שדוחול כבר לא בדיאנה וכו'. אל תעשו את זה. לונה, המסעדה שאני רוצה לספר לכם עליה בנצרת, היא נס, משום שהיא לא נמצאת בתוך נצרת, היא נמצאת בקניון ביג, שרובץ על שני הרים ליד נצרת, בחיים שלי לא ראיתי קניון כזה גדול, הוא עצום בגודלו, ועל גגו של הקניון, בנתה הנהלת הקניון, קוביית זכוכית מודרנית ויפהפייה, המשקיפה אל הנוף של נצרת, כדי שיפתחו בה מסעדה. כי הם כל כך האמינו בגברת לונה זרייק, שניהלה בעבר סניף של קפה, שהם אמרו לה, את יודעת מה לונה? אנחנו נבנה לך מסעדה, רק תבטיחי לנו שתמלאי אותה בתוכן. כך הבטיחה לונה וכך עשתה. כך שהנס הגדול של לונה עוד לפני הנס הארכיטקטוני, הוא הנס של חנייה. בקניון ביג יש המון חנייה, אתם מגיעים, זה בפעתי נצרת, אתם נכנסים, חונים ממש על הפתח של מסעדת לונה בחינם, ואז נכנסים למסעדה. ועכשיו תנו לי לספר לכם למה אני כל כך מתרגש מהמסעדה הזו. אתם יודעים, לאוכל ערבי נעשה די הרבה עוול אצלנו בארץ, ומי שאחראי על העוול שנעשה לאוכל הערבי הוא אנו הישראלים היהודים, וגם אורחנו התיירים. כי כולם כשהם באים למסעדה ערבית, מה הם מחפשים? חומוס צ'יפ סלט, ואולי גם שיפודים. זה קצת כמו שתיירים יהודים כשהם באים לארץ מבלי להתכוון עושים עוול גדול למטבח הישראלי כי הם מתעקשים In Israel I eat only kosher, הם הולכים רק למסעדות כשרות וכך מחמיצים את המסעדות הטובות באמת בארץ. כך אנחנו, כשאנחנו הולכים למסעדות ערביות, אנחנו חושבים שזה תמיד אבו משהו בתחנת דלק. וזה לא, אוכל ערבי הוא אוכל נפלא, הוא מה שנקרא נאמן לטרואר, הוא מטבח מאוד מאוד מסורתי ודי שמרן, זו גם אחת מחולשותיו אגב, אבל בכל מקרה הוא נאמן למה שגדל פה, למה שצומח פה, למסורות של, של התרבות המקומית, והוא הרבה יותר עשיר מחומוס צ'יפ סלט שהם יכולים להיות נפלאים להסבעת הרעבון, אבל הם לא, בואו נגיד, פסגת הקולינריה. לונה, היא כן פסגת הקולינריה. לונה זרייק, הגברת הנצרתית שפתחה את המסעדה, היא בשלנית יוצאת מן הכלל, ויותר מזה, אישה של אנשים. לפני שהיא פתחה מסעדה, היא עבדה שנים רבות בחינוך מיוחד, עם חרשים ועם עיוורים, ואני חושב שברגע שתגיעו למסעדה שלה, היפהפייה והמודרנית אגב, אתם תראו שמדובר באשת חינוך. כי דבר ראשון, כשאתה נכנס למסעדה, אתה לא יכול שלא להתרשם מהגאווה העצומה שיש לכל העובדות והעובדים במסעדה בעיניים. זה שלנו, אנחנו חלק מהצוות, אנחנו משווקים את התרבות שלנו, את הידע שלנו, את המסורת שלנו, את הגאווה שלנו. וזה נכון גם לחבר'ה שמפנים אוכל מהשולחנות, וגם לבחורה הנחמדה שמקבלת את פניך בכניסה ומובילה אותך במאור פנים לשולחן, וגם לטבח הראשי וגם לפרחי, הטבחים, הם כולם חוגגים את מקום העבודה שלהם. וזה מראה שמי שמנהלת את מקום העבודה היא אישה חכמה מאוד ותרבותית מאוד. ועכשיו, אחרי כל כך הרבה הקדמות, בואו נדבר על האוכל. אז מה אוכלים אצל לונה? בעצם מדובר במטבח ערבי מסורתי, שכפי שאמרנו הוא באמת מאוד מסורתי, אבל עם כנפיים של פרפר. זאת אומרת, למנות המאוד רבות בשנים, תמיד נוסף איזשהו טוויסט, אבל הוא לא אונס את המנה. זה לא כמו כשפעם, אתם זוכרים, בתחילת שנות ה-80, ניסו להמציא את המטבח הישראלי, והיו קופים על כל מיני תרנגולות ועיזים, יחסים שלא כדרך הטבע, עם תנובה של בוסטן שלם, כי חשבו שזה ישווק את ישראל כארץ שבעת המינים. לא ולא. אלה מתכונים ערביים, כפי שהם צריכים להיות, אבל עשויים ביד קצת יותר קלה, או מעט יותר מעזה, הייתי אומר. מנת הדגל, ללא ספק, היא מנה שנקראת מעשוקה. מעשוקה, בערבית, פירושו האישה האהובה. זו מנה שלונה למדה להכין אותה בשיחת סקייפ. באינטרנט עם גברת שחוקרת אוכל שמי. שמי, שם זה סוריה הגדולה, זה הכינוי הערבי לסוריה הגדולה, כלומר סוריה, לבנון ופלסטינה של השנים הקדומות. המטבח השמי הוא מטבח מאוד מאוד אלגנטי, והמנה הזאת אל מעשוקה היא מנה מלכותית, היא מנה של כדורי בשר. אז הייתם אומרים, כן, נו, קציצות ערביות, זה יכול להיות מאוד נחמד. איפה? אלה כדורי בשר שמבושלים יחד עם, שימו לב, ג'ינג'ר ותמרים ומטובלים בהרבה מי ורדים. וזה טעים ברמות שאני לא יכול לתאר לכם עד כמה. המחלוקת הקטנה שיש לי עם לונה זה שהמנה באופן מסורתי צריכה להיות מוגשת על אורז, כמו מה שמקובל בדרך כלל במטבח הערבי, בשר משודח לאורז. לונה בחרה להגיש אותה על פירה, היא אמרה אורז נראה לי כבד מדי. הפירה של לונה טעים נורא, אני חושב שיותר מתאים למנה הזו להיות מוגשת על אורז. הייתה לי הזכות לראות איך מכינים את המנה במטבח, מקפיצים, משכימים את כדורי הבשר שעשויים מתערובת של בקר וחבס בווק, עד שהבחוץ שלהם ממש מתפצח, נהיה ממש שחום שחום שחום, הבפנים נמס והסיסי, ואז משדחים לבשר את הג'ינג'ר הטרי, ואת תמרי המג'הול, ומוסיפים פקק אחד קטן מתוך בקבוקון של מי ורדים. זו פשוט מנה יוצאת מן הכלל, אבל זה ממש 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 לא סוף התפריט בלונה. עוד בתחילת התפריט אפשר לאכול את כל הקלאסיקות כמו עלי גפן ממולאים וכמובן ספיחה וכל מיני מאפים שיוצאים מטבון. במסעדה יש טבון גדול ויפה ויש המון נשים נצרתיות שעובדות בגלגול עלי הגפן, שכפי שאתם יודעים במסורת הנצרתית, הם צריכים להיות דקיקים כמו זרת של אישה. אם הם אבים יותר, סימן שהם עשויים ביד כבדה מדי. ועלי הגפן של לונה הם דקיקים כמו הוואפלים הממולאים האלה שמביאים לנו מיוון, הוואפלים העגולים. בארץ עשו מהם גליליות שהן כבר קצת גסות יותר. אלה היווניים הם דקיקים כמו סיגרלות, כך זה גם בלונה. אז הנשים האלה, עם כיסוי ראש ועם עיניים יפות ומחייכות וטובות, עומדות ועמלות כל העת על מנות מסורתיות שכאלה, ובסוף המנות מקבלות, אני לא אגיד את המילה הגסה צלחות, כי זו מילה שאני עוין אותה מאוד, כי היא באה אלינו מתוך תוכניות טלוויזיה שאנחנו מעדיפים שלא לצפות בהן כמובן, אבל המנות מקבלות איזושהי נגיעה אוהבת של טבח שכבר ראה עולם. היין שמוגש אצל לונה, גם הוא יין מקומי מן הצפון. פעם ראשונה בחיים שלי ששתיתי יין של יקב ג'וליה, יקב שלא הכרתי, יקב ישראלי. שאלתי את לונה, מה זה? אז היא אמרה, תראה, זה יקב קטן, לא רבים מכירים אותו, אבל כל כך מצא חן בעיניי שיש יקב שיש לו שם של אישה, שמיד קניתי את היינות שלהם. כך אמרה לונה, אמרה, אני אוהבת כל מה שיש לו שם של אישה, אני אוהב כל מה שלונה קשורה אליו. אני רוצה לדבר לסיום על הכינוכים של לונה. יש רבים, השלושה שכדאי להתמקד בהם, הוא קודם כל עוגיות המעמול של לונה מכינה בעצמה, בידיה הברוכות. היא אוהבת להעמיס על העוגיות גודש רב, כמקובל במטבח הערבי. היא אומרת, מעמול הוא לא שווה אם הוא לא מתפקע מרוב שמחה וטוב, ולכן המעמולים של לונה הם שמנמנים במיוחד, הם מתפקעים ממילוי של פיסטוקים ירוקים כמו שצריך. אתם יודעים, אם הפיסטוקים שלכם צהובים, סימן שמישהו חסך עליכם, אלה של לונה הם בירוק בוהק, גרוסים גס, מעורבים עם אבקת סוכר ומי ורדים, ואת כל הקישוטים של המעמול, הצוויתות הקטנות האלה שגורמות לעוגיית הפלא הזאת להיראות כמו קונחייה, או כמו ורד, או כמו אבם, או כמו חייזר, לונה עושה במצבט מיוחד מנחושת שהיה שייך לסבתא שלה. היא אומרת, הדבר הקטן הזה זה כמו פינצטה של גבות בערך, היא אומרת, זה האביזר החשוב ביותר במסעדה שלי. זה כינוח אחד של לונה. כינוח שני שאסור לוותר עליו הוא קסחה. מה זה קסחה? אז האוזן ודאי שומעת את צירוף האותיות קוף צדיק חט שיש במילה הזאת. קסחה הן עוגיות קצח שאפשר להשיג בארץ, אני חושב בעיקר ביישובים ערבים בגליל. זה לא אוכל דרומי של ישראל, בואו נגיד בפזורה הבדואית ליד באר שבע, בנגב, בערבה, אתם לא תמצאו עוגיות קצח. בנצרת אלה בהחלט עוגיות מקובלות, הן קצת דומות לבראוניז, אבל קטנות יותר, שחורות יותר, ושימו לב, הרבה יותר מרירות. קסחה הן עוגיות מרירות, והן מאוד מאוד טעימות. אני לא חושב שזה משהו שמלעלעים, בואו נגיד 6-7 קסחות בזו אחר זו, כי זה מריר מדי, אבל אחת או שתיים יחד עם קפה ערבי טוב, זו שלמות. וזה דבר נדיר שיש רק אצל לונה, ושכדאי לקנות גם לקחת הביתה. הכינוח האחרון הוא משהו שמאוד הפתיע אותי, כמו שאת המעשוקה לא הכרתי לפני שבאתי אל לונה, כך לא הכרתי גם את הכינוח הזה. על הדלפק במסעדה עמדה כערה ענקית ויפה, ומלאה בנתחים, בואו נגיד בגודל של קופסת סיגריות. אנחנו כבר בעידן מודרני שהרבה אנשים לא מעשנים, אז אולי הם לא זוכרים מה הגודל של קופסת סיגריות. אז בואו נגיד של חבילה של 100 גרם חמאה, בצבע כתום בוהק, חצי שקוף, רואים שהם מטובלים בעלים של גרניום ריחני, יש עלים של ירוקים יפים של גרניום ריחני, אבל הנתחים האלה הם כתומים, זוהרים ממש, בתוך רוטב שקוף, ואני לא ידעתי מה זה, חשבתי אולי הפרסמון, אולי מלון, אבל לא המרקם, לא הצבע, לא נראה לי נכון. שאלתי את לונה, אמרה לי, מה אתה לא יודע? זו כמובן דלעת משומרת בסיד. כן, כן, סיד הוא חומר לכבישה. אנחנו מכירים בעיקר זיתים שנכבשו בסיד, זיתים שחורים, אפשר לכבוש בסיד. אפשר לכבוש גם דלעת במי סיד, כמובן ששוטפים את זה היטב, היטב, היטב אחר כך. סיד סתם כך, זה לא הדבר הכי בריא בעולם. אבל אחרי ששוטפים את זה, אם מבשלים את זה בסירופ סוכר, זה הופך לאמפולות של רוטב מתוק. אתה נותן ביס לנתח דלעת כזה, ההיקף שלו מתפצפץ בפה, ואז מין געש של רוטב מתוק בטעם כתום שוצף לך לתוך הפה עם ניחוח של גרניום רחני. אני חושב שזה אחד הכינוחים הכי יפים, הכי מיוחדים והכי טעימים שמוגשים כעת במסעדות ארצנו. מסעדת לונה היא מסעדה ערבית, כיוון שכך אינה קשרה, פתוחה גם בשבתות, מגישה גם בשר וגם חלב. כפי שאמרתי, אחד הפיצ'רים המרכזיים והמרשימים שלה, הוא שיש לידה חנייה בלתי מוגבלת ובחינם, כך שלא לפחד מלעשות את הנסיעה הקצרה מאוד, ממרכז הארץ צפונה, זה לוקח, מתל אביב זה לוקח משהו כמו שעה ורבע, ואם אתם באים מהצפון ללונה, אז בכלל תתברכו ותחגגו בכך שיש לכם מסעדה חדשה ונהדרת בצפון. עוד פרטים על מסעדת לונה, שעות פתיחה, טלפון וכל מה שצריך, אצלי באתר האינטרנט שלי www.foodspy.co.il, מסעדת לונה בנצרת. חזרנו, אנחנו באוכל ישראל, הפודקאסט החדש שלי. מדי שבוע אנחנו נבשל את מה שנכון לבשל באותו שבוע. לפני שאנחנו מתחילים לבשל, עשו לי טובה. תזרמו איתי ותשמחו עליי, אתם לא צריכים לרשום כלום, כי המתכון עצמו מופיע באתר שלי www.foodspy.co.il. יש שם גרסה להדפסה וגרסה לשליחה באינטרנט וגרסה לצפייה ועוד תמונות ועוד הסברים. לא צריך לזכור שום דבר בעל פה. עכשיו בואו נדמיין שאתם ואני ביחד במטבח, והנה אנחנו מתחילים לבשל. אז אם אתם מסתובבים בשווקים, אתם ודאי שמים לב שזוהי העונה של הכובע של הרב עובדיה יוסף. עכשיו הוא בעונה, עכשיו הוא צומח. מה זה הכובע של הרב עובדיה יוסף? אולי אתם מכירים את העבם הזה שנחת על ראש הרב הראשי הספרדי. גם הרב הנוכחי, אני חושב, חובש אותו. זה מין דיסק שמן מאוד, שכנראה מעניק לך סמכות פסקנית גדולה. אם אנחנו לוקחים אותו מן הצומח ולא מן הקובענית, מדובר בכרוב. הכרוב הבלדי הערבי זה לא הכרוב העגול שאנחנו מכירים מכל מרקול או ירקן, שהוא עגול כמו כדורגל, אלא זה כרוב עבם, בצורת דיסק מאוד 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 גדול. לא להיבהל מזה שאני אומר כרוב, בלדי, ערבי, עכשיו בעונה, וזה, זה באמת נמצא בכל שוק. בדקתי, לפחות לפני הפודקאסט הזה, יש גם בשוק הקרמל בתל אביב, גם בשוק התקווה בתל אביב, אפילו בשוק לוינסקי בתל אביב ראיתי אותו, במחנה יהודה בירושלים כמובן, ראיתי אותו בשוק בחיפה, ראיתי אותו בשוק בבאר שבע וגם בשוק ברמלה. כך ש... אני מניח שהוא נמצא כמעט בכל שוק, יש אפילו מרקולים שבשיא העונה מוכרים את הכרוב הזה. מה ייחודו? אז תשמעו, כיוון שאני לא עסוק בלשווק לכם שקרים, יש לו טעם של כרוב. הוא בדיוק באותו טעם של הכרוב הרגיל, אבל אני רוצה ללמד אתכם לעשות טריק עם הכרוב הזה, שאפשר לעשות רק איתו, אי אפשר לעשות עם כרוב רגיל. מנת רושם מדהימה, שגורמת לכל האורחים להתפעם ולכל השונאים להתפלץ. המנה היא כרוב שלם ממולה. לא עלי כרוב, כרוב שלם ממולה. היא גם קלה יותר להכנה מגלגול עלי כרוב. אם אתם זוכרים, אצל ערביות צריך שזה יהיה דק כמו אצבע של גברת, אין מצב שאנחנו נצליח לעשות את זה, צריך בשביל מיומנות של כמה וכמה דורות, אז כרוב שלם ממולה, תתפלאו, זה פחות אתגר, זה רק נראה מפחיד, אבל זה בעצם קל להכנה, ונורא נורא טעים אגב. אני אתן לכם את המתכון הצמחוני של הכרוב השלם הממולה, כיוון שרבים הצמחונים בינינו, וגם כיוון שהמנה הזאת עובדת נהדר בצמחונותה. אחר כך ניתן גם כמה גיוונים, כי אפשר לעשות את המנה בשרית, אפשר לעשות את המנה אפילו טבעונית, אבל בואו נלך על הסוג של מיינסטרים, על כרוב שלם ממולה צמחוני. אז במה זה מתחיל? וללכת לשוק ולקנות כרוב בלדי, ערבי, שטוח ופחוס. באים הביתה ואז או ששוטפים את הכרוב, לא צריך חזק במיוחד, אבל או ששוטפים אותו ככה במעט מים וסבון, או שפשוט מקלפים ממנו את שני העלים החיצוניים שלו, ואז נשארנו עם משהו נקי של הטבע. ועכשיו אנחנו צריכים לרוקן את הכרוב מתוכנו. זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע. שמים את הכרוב הפוך על משטח העבודה. מה זאת אומרת הפוך? כלומר שהשורש, הגבעול שלו כלפי מעלה. בסכין חדה חותכים עיגול ככה מסביב להיקף של הכרוב, סנטימטר אחד פנימה מהשוליים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להפוך את הכרוב שלנו בעצם לקערה. בניגוד לכרוב רגיל, עגול, כרוב כדורגל מה שנקרא, כרוב בלדי הוא הרבה יותר רופף. העלים שלו מתפרקים הרבה יותר בקלות. ולכן אחרי שעשינו חתך בסכין חדה מסביב להיקף הכרוב סנטימטר אחד פנימה, אנחנו פשוט יכולים עם היד לשלוף את העלים הפנימיים של הכרוב. פה ושם אולי צריך להיעזר בעוד חיתוך קטן עם הסכין, אבל הם ישתחררו מאוד מאוד בקלות. את העלים האלה חלילה לא לזרוק, אפשר לעשות מהם הרבה דברים. פעם, כשבישלתי אצל פול בוקוז במסעדה, לא שהייתי טבח אצלו, אצל קיסר המטבח הצרפתי, אבל צילמתי אצלו תוכנית אוכל, אז בישלנו משהו, ובתהליך הבישול נהיו גם כל מיני שאריות של ירקות. אמרתי לו, מה אתה עושה עם הירקות, אתה זורק? אז הוא אומר לי, נו, ללא, סעסה פור לפרסונל, כן? זה בשביל העובדים, שהעובדים יאכלו את זה. אז אם יש לכם עז, תאכילו את העז בשאריות הקרוב. אם יש לכם ילדים שזה שווה ערך לעז, תקצצו את העלים של הכרוב, תטבלו אותם, הנה קיבלתם על הדרך מתכון לסלט בזק שילדים מתים עליו, טבלו אותם בשליש כוס חומץ לבן רגיל ושתי כפות סוכר, ערבבו, וזה סלט שילדים עפים עליו, הוא פריך והוא מתוק והוא נורא טעים. אבל בתוך הכרוב שלנו כבר לא נשארו עלים, קיבלנו קערה שעשויה מהעלים החיצוניים של הכרוב, בואו נגיד בעובי של 2-3 עלי כרוב. אוקיי? עכשיו נכין את המילוי. כמו רוב המתכונים המלוכים בעולם, המילוי שלנו מתחיל בלקצוץ 3 בצלים גדולים, עדיף בצלים לבנים הפעם, לא סגולים, 3 בצלים גדולים, לקצוץ אותם גס, שימו לב, לאנשים יש נטייה תמיד לקצוץ דק מדי, ואנחנו אוהבים אוכל כפרי, פרימיטיבי, גס רוח, כמונו, זה אוכל ישראלי, הוא צריך להיות כזה מחוספס. אז תקצצו אותם גס, בואו נגיד כל בצל לשני חצאים, ואחר כך כל חצי בצל לרבעים. לא יותר קצוץ מזה. את הבצלים האלה, 3, להזהיב בשמן זית. הייתי אומר משהו כמו חצי כוס שמן זית, זו הכמות שתיכנס לכל תבשיל הכרוב שלנו, זה לא הרבה שמן, אז להזהיב אותם בשמן הזית. ועכשיו שימו לב, להזהיב. אם אנחנו רוצים לדבר על טעות הבישול הרווחת ביותר במטבח הישראלי ובכל מטבח בכלל, זה אנשים שאין להם סבלנות לחכות שהבצל יזהיב. בצל שמתגנים אותו רק עד כדי שקיפות, הוא סתם ריר. אין לו טעם, רק כשבצל מזהיב מקבל צבע זהוב, כן? כמו של מייפל, נוצרת קרמליזציה של החומרים בתוך גלדי הבצל, והבצל נהיה מתוק ואז נהיה לו טעם נהדר. אז להזהיב את הבצל, אפשר לעשות את זה בהחלט על אש בינונית גבוהה, ואז זה לוקח קצת פחות זמן. כשהבצל שלנו יזהיב, אנחנו נוסיף לו משהו כמו 6 שיני שום, כלופות וקצוצות, כן, האש עדיין מתחת הסיר, הנה אנחנו מוסיפים, 6 שיני שום, כלופות וקצוצות, שתי סלסילות של פטריות טריות. זה יכול להיות פטריות שמפיניון, וזה יכול להיות פטריות פורטובלו הקטנות, וזה גם יכול להיות פטריות פורטובלו גדולות. האמת שבשני הסוגים האלה של הפטריות, אין כל כך הבדלי טעם. זה בעצם מה שיותר נוח לכם לחתוך, או מה שמצאתם שנראה הכי טוב. אז תקצצו את הפטריות גס ותוסיפו אותן, סך הכל כמות של שתי סלסילות, ולהקפיץ יחד עם השום והבצל עד שהפטריות גומרות להזיע. מה זאת אומרת גומרות להזיע? ששוב אנחנו נשארים עם סיר שיש בו רק ירקות וקצת שמן בלי מים. לזה אנחנו מוסיפים הרבה מאוד דיסבי טיבול קצוצים, אילו שאתם אוהבים. זה כמובן כוסברה, למי שאוהב פטרוזיליה, למי שאוהב שמיר, אפשר גם בזיליקום, אפשר טימין. באמת שפע של עסבי טיבול, כמות של צרור וחצי עסבי טיבול. אם רוצים, אפשר להוסיף שורש סלרי או שורש פטרוזיליה קצוץ דק, והכי חשוב, שימו לב, כמות של חצי כיכר לחם חתוכה ל, בואו נגיד חתיכות בגודל קופסת גפרורים. זה יכול להיות שלוש לחמניות שנשארו לכם מאתמול ואתם מפרקים אותן, הלחמניות הגדולות, לחמניות עצמה. זה יכול להיות חצי כיכר לחם אחיד שאנחנו שולפים מתוכה את התוך שלה, מפוררים לפירורים מאוד מאוד גדולים ומוסיפים לסיר, וזה יכול להיות כל שאריות לחם שיש לכם, אבל בלי הקשר, רק הרך. את כל זה אנחנו מערבבים בתוך הסיר ומטבלים במלח ופלפל. זה המילוי שלנו, אנחנו מסירים אותו מהאש ונותנים לו להתקרר מעט למשהו שהוא קצת יותר חם מטמפרטורת החדר, ואז מערבבים פנימה ביצה אחת, שכשנבשל את הקרוב שלנו, תגרום למילוי להיקרש היטב. אחרי שערבבנו את כל זה, אנחנו יוצקים את זה לתוך קערת הקרוב שלנו, ושמים את הקרוב בסיר שיוכל להיכנס לתנור. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלסיר אמורות להיות ידיות שעמידות לחום של תנור. בדרך כלל ידיות פלסטיק של סירים עמידות לחום של עד 180 מעלות. אנחנו נבשל את הקרוב שלנו ב-170 מעלות, כך שאל תפחדו מסירים רגילים, אבל אם בכל זאת זה מלחיץ אתכם להכניס סיר עם ידיות פלסטיק או בקלית לתנור, אתם יכולים פשוט להשתמש בתבנית חד פעמית גדולה. אנחנו שמים את הקרוב עם החלק הפתוח שלו כלפי מעלה, או בסיר שיכול להכיל אותו בנוחות, או בתבנית. לתוך התבנית הזאת אנחנו יוצקים קופסה אחת קטנה של רסק עגבניות, קופסה אחת קטנה של עגבניות מרוסקות, קופסה קטנה של עגבניות מרוסקות זה 400 גרם, בניגוד לבומבילות של 800 גרם, שזה הקופסאות הגדולות, וחוס אחת של מרק עוף או ירקות, ברור שמאבקה, כן? אל תתרחו. כף של אבקת מרק עם כוס מים רותחים, תערבבו ותצקו. זה אמור להכניס לסיר או לתבנית מספיק נוזלים כך שהם יגיעו כמעט אל שפת הקרוב. אם הם לא הגיעו אל שפת הקרוב, אתם יכולים להוסיף עוד מים רותחים ולטבל את החצי רוטב הזה שיצרנו במלח ופלפל. אנחנו מכניסים את הסיר עם המכסה, כן? אנחנו מכסים את הקרוב, או את התבנית עם כיסוי של נייר כסף, לתנור, לשלוש שעות, זה מאוד ארוך, שלוש שעות, לאפייה בחום של 170 מעלות. בזמן האפייה הזאת, הקרוב יתבשל, התוך שלו גם יתבשל וגם ייקרש בגלל הביצה, וזה יהפוך למין עוגת קרוב ענקית. שלב אחרון במתכון, אנחנו מוציאים את הסיר או התבנית מהתנור, ועכשיו שימו לב, מתים באלכסון מעל קערה ומנקזים אליה את הרוטב. כי תכף נהפוך את הקרוב ולא נרצה שהרוטב יהיה בתוך הסיר או התבנית, כשאנחנו הופכים, שזה לא יתהפך לנו על היד חלילה. אז כשקיבלנו סיר או תבנית ריקים מרוטב שיש בהם רק קרוב, אנחנו מכסים בצלחת והופ, הופכים. אתם מקבלים תבשיל יפהפה, הקרוב המבושל משכים, הוא מקבל צבעים אדומים מהרוטב, הוא יפהפה, מביאים אותו כך לשולחן, אף אחד לא יודע מה יש בתוכו, ואז פורסים לי משולשים, כמו פיצה או כמו עוגה, ומגישים. אנשים מתעלפים מזה, ואתם אומרים, כלום, עבודה של 2-3 דקות. הבטחתי לכם גיוונים, לפני שאני נותן לכם את הגיוונים, אני רק ארגיע אתכם. לא הייתם צריכים לרשום בהיסטריה את כל המרכיבים ואת כל ההליכים של הבישול, משום שהמתכון כולל תמונות, כולל הסברים נוספים, נמצא אצלי באתר. האתר שלי הוא www.foodspy.co.il. foodspy זה foodspy. שם אתם יכולים לקבל את כל המתכונים שנדבר עליהם, את כל כתובות המסעדות שנדבר עליהם, הכל כתוב, ניתן להדפסה, ניתן לשליחה במייל, כדי שהכל יהיה מסודר ונוח. גיוונים, הבטחנו לכרוב השלם הממולה שלנו, אז בבקשה, אפשר למלא כרוב בבשר. אנחנו נתגן בצל, נוסיף לו בשר או תחון, או הרבה יותר כיף, קצוץ, ועוד יותר כיף מקצוץ, כפי שהעיראקים אומרים, קצקוץ. אנחנו נוסיף לבצלים המתוגנים משהו כמו 300-400 גרם בשר קצקוץ, נטבל במה שאנחנו רוצים, צנוברים, אפשר, אם בשר תמיד הולך טיפה קינמון, זה נורא טעים, עוד ירקות בתוך התבשיל הזה, ונמלא את הכרוב, נאפה עוד פעם 3 שעות, שמחה גדולה. גיוון אחרון, את כל מה שאמרתי אפשר לעשות גם בלי הביצה. זה בשביל הטבעונים שבינינו, אז את הגרסה הצמחונית אפשר לעשות בלי הביצה. אפשר להסמיך את המילוי או להקריש את המילוי בחף או 2 של או קמח חומוס, ואני מעדיף קמח עדשים כתומות כי יש לו פחות טעם לוואי מלקמח חומוס. אם תערבבו את זה לתוך המילוי, קמח עדשים כתומות יש בו הרבה מאוד חלבון, המילוי שלכם ייקרש, או שאפשר אפילו לא להסמיך את המילוי, ואז כשפורסים את הכרוב, הוא לא מתפרק לגמרי, אבל נהיה, המילוי נהיה קצת יותר בלגן, אבל אתם יכולים לאסוף אותו עם כף ולהגיש אותו לצלחת, לצקת למעלה מעט מהרוטב שבו הכרוב התבשל, וחבר'ה, שיחקתם אותה בענק.
שלום לכם, כאן דוקטור יובל דרור, אני המנחה של הפודקאסט עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. בפרק מיוחד שעשינו בשיתוף ובחסות סמסונג, דיברנו על עתיד הטלוויזיה. מה זו טכנולוגיית 8K החדשה שהגיעה לחיינו? למה כל כך חשוב לראות גם שחור בטלוויזיה? ואיך מכניסים במסך יותר מ-30 מיליון פיקסלים? חפשו את עושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואת הפרק הזה תוכלו גם למצוא באתר של סמסונג. האזנה נעימה.
ולסיום, מוצר השבוע. מדי שבוע מוצר אחד שכדאי או שאולי לא כדאי לקנות, והפעם, אתם יודעים מה השם של הממואר של אבי סבי, אליעזר בן יהודה? החלום ושברו. המון אנשים שחושבים שהחלום ושברו זה החלום והתנפצותו. לא, אגב, המשמעות של השם זה החלום ומשמעותו של החלום, כן? שבר החלום זה פירוש החלום. אבל הפעם אני רוצה לדבר איתכם דווקא על החלום ושברו, החלום והתנפצותו. 20 שנה, לא פחות מ-20 שנה, חלם גיל חובב, איש תם וישר ויושב אוהלים, על מוצר אחד שיגיע ארצה. אחד, מה כבר ביקשתי? מוצר אחד שיהיה בארץ. מי טוניק דיאט. זה החלום שלי. בחוץ לארץ יש המון. מי טוניק זה המשקה התוסס, המוגז הזה שהבריטים המציאו לעצמם בהודו. זה היה תערובת של סודה וחינין שהם היו צריכים כדי להילחם במלאריה. ואז הם גילו שזה הולך נהדר עם ג'ין, ונולד הג'ין טוניק, שמחה גדולה. אז מי טוניק יש לנו בארץ טעימים מאוד, זה טעים אפילו בתור משקה קל, אבל זה מלא קלוריות. יש כל האגדות האורבניות האלה שבקוס אחת של קולה יש 7 כפיות סוכר, אף פעם לא מדדתי, אני יודע שבמי טוניק יש הרבה מאוד מתיקות, וגבר במיטב שנותיו כמוני צריך לבחור בין הג'ין טוניק שלו לבין תחת רזה. אני בוחר בג'ין טוניק שלי, אבל אמרתי שיביאו כבר את המי טוניק דיאט, זה כל כך גאוני, מה זה? סוף סוף זה הגיע, אתם לא מאמינים. לפני כמה שבועות הופיעו על המדפים בקבוקים, רק בגודל משפחתי, לא בגודל ליחיד, של מי טוניק דיאט מתוצרת שוויפס. קניתי כמובן ארגז. באתי הביתה, פתחתי, מזגתי לעצמי, ו... אני לא יודע אם שתיתם אקונומיקה, אני לא מציע לכם לשתות אקונומיקה, כי זה לא כמו אקונומיקה מייטוניק, כי זה מוגז, אקונומיקה היא לא מוגזת. מייטוניק דיאט הם בטעם מדויק של אקונומיקה מוגזת, זה כאילו שלקחו סודה והוסיפו למלח לימון. זהו, כל קשר בין זה לבין הטעם המריר, מתוק, חמצמץ, טעים של טוניק, הוא מקרי בהחלט. אז הנה אני מציע לכם לקנות את המוצר הזה, ולקנות הרבה ממנו. אתם יודעים למה? קודם כל, כי כשמתרגלים, אז זה לא כל כך נורא. שנית, כי אם עושים ג'ין טוניק והג'ין טוניק הוא דיאט, אז אנחנו מרגישים שהדיאטה שלנו שיחקה אותה שיחוק אדיר. וג' כי גיליתי שאם אני שותה את הג'ין טוניק שלי, ואני שם מעט מאוד ג'ין, כי במילא הטעם של החומצה בטוניק דיאט הזה מסתיר אותו לחלוטין, אז חבל לבזבז את הג'ין. אבל אם אני עושה לעצמי ג'ין טוניק, שם בתוכו ענף קטן של נענה, פלח לימון, ושותה אותו בזמן שאני מסתכל על בקבוק של מי טוניק, אז יש לזה טעם של ג'ין טוניק רגיל. אז שיחקנו אותה שוב. עד כאן הפודקאסט שלנו להפעם. אני מזכיר לכם שכל המידע נמצא באתר שלי, foodspy.co.il. אם אתם רוצים לשמור על קשר, אני נמצא גם בפייסבוק, גיל חובב בעברית, מקף, foodspy באנגלית, ואפילו באינסטגרם, גיל חובב ישראל, הכל במילה אחת. להתראות בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.